שלום לכם, תודה שאתם מצטרפים אלינו, אנחנו כאן עם חיים חדשים, סדרת התוכניות עם הרב דוקטור מיכאל לייטמן. שלום לך הרב לייטמן, אנחנו פה לא שומעים אותך.
שלום לכולכם.
שלום, 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 שלום יעל שדראל.
שלום.
מספר התוכנית שלנו היום הוא 1326, ואנחנו נשוחח עם הרב לייטמן על אמון בין הורים לילדים. מי מכם שצופה בנו בשידור היי בדף הפייסבוק של הרב יכול לכתוב שאלות אונליין, נשתדל לשלב לפחות חלק מהם כאן. יעל, בואי תפתחי בבקשה.
אז אמון זה אחד הדברים באמת הכי משמעותיים בחיים של בן אדם, זה בונה לו איזשהו בסיס, ככה איזושהי תשתית נכונה לכל ה... למערכות יחסים בכלל בחיים שלו, ובכלל איזושהי תשתית נכונה לחיות ולצמוח לתוכה. וזה עוד יותר חשוב שאנחנו מדברים על קשר בין, בין הורים לילדים. שכשתינוק נולד, אז באופן טבעי, אתה יודע, יש איזה מין אמון, או צורך טבעי ראשוני של קשר עם ההורים, עם עצם זה שהם אלה שמספקים לו את כל מה שהוא צריך בחיים שלו. אבל מערכת האמון הזאת הולכת ומתפתחת אחר כך לאורך כל החיים, כשאנחנו רוצים שהיא תתפתח בצורה בריאה, בצורה שבאמת תבנה בילד שלנו, גם תשתית נכונה וגם איזושהי יכולת נכונה לתקשר נכון עם אנשים בחיים שלו בעתיד, להאמין באנשים, להאמין בחיים, לגדול עם איזושהי תחושה של ביטחון, לא משהו שהוא רופף כזה ו... או מסתגר, או מתבדל מאחרים. עכשיו, על מה אנחנו מדברים בעצם? אנחנו מדברים על זה שהילד, מהצד של הילד, זה שהילד יוכל לסמוך על ההורים שלו, שתהיה לו איזושהי הרגשה של ביטחון, שהם נמצאים שם בשבילו, שהם אומרים לו את האמת, לא יודעת אם את כל האמת, אבל לפחות שהם לא משקרים לו בדברים שהם מאוד מאוד מהותיים, ושמה שהם מבטיחים מתגשם, זה ככה מהצד של, של הילד. מהצד של ההורה גם יש ציפיות, כי בסופו של דבר מערכת אמון היא מערכת הדדית, ומהצד של ההורה גם יש ציפיות ביחס לילד, שבאמת הוא ידבר אמת, שהוא יהיה ישר איתו, ושהוא ישתף. הורים רוצים שילד ישתף אותם במה שעובר עליו, בטח ובטח בדברים מאוד מאוד דרמטיים שקורים לו בחיים. ובתוכנית היום אנחנו נרצה ללמוד איך לעשות את זה נכון, כולנו עושים טעויות גם בהקשרים האלה, ואנחנו רוצים ללמוד ממך כמישהו שבאמת רואה את החיים בצורה הרבה יותר רחבה מזאת שאנחנו רואים כיום, וללמוד איך עושים את זה נכון. ואני רוצה לפתוח ככה בשאלה של מה החשיבות בכלל של מערכת יחסי אמון בין הורה לילד. איך זה משפיע על הילד ואיך זה משפיע עליו אחר כך כמבוגר.
מלכתחילה ילדים הם תלויים בהורים, וודאי שהם מאמינים לכל דבר מה שהגדול אומר, ורוצים להידבק בגדול, באבא ואמא, ובצורה כזאת הם רוצים לגדול, וזה שמלווה אותם אחר כך כל החיים. זה דבר ראשון. דבר שני, שהשאלה היא איך ההורים מגיבים על זה, כי זה כבר תלוי באיזה משפחה גדלו הורים, ולכן חשוב לנו מאוד שאנחנו בוחרים בן ובת זוג לדעת איך הם התחנכו, כי בלי ספק כך הם גם כן יתייחסו לילדים שלנו. שאני מתחתן עם אישה, אז כדאי לי לדעת מה יהיה המשפחה שלה. אמנם שאין לי קשר אימא ואני לא אחיה איתם, אבל אפילו שהם נמצאים רחוק. כן? בכל זאת, זה מה שהיא קיבלה וזה מה שהיא תעביר לילדים. אותו דבר כלפי הגבר. ולכן מאוד חשוב לנו לדעת מאיפה, מאיזה כן אנחנו מקבלים את הבן או בת זוג שלנו. שמה שרוצים או לא רוצים, אבל פחות או יותר, אנחנו נראה שגם כן המשפחה שלנו, הכן שלנו, הוא יהיה בנוי במשהו ממה שהם קיבלו כדוגמה בבית הורים. זהו, לכן זה דבר אחד. דבר שני, שכל הזמן אני צריך לזכור שמה שאני מדבר, עושה כלפי ילדים, בנוכחותם, זה הכל נרשם אצלם כמו במכונת קליטה. וזה פשוט נכלל בהם, וכך הם יעבירו גם כן לנכדים שלי. רוצה אני או לא רוצה, זאת אומרת עכשיו, כשאני מתייחס, כשאני בוחר בן או בת זוג, ואני מתייחס לילדים שלי, אני בעצם קובע מה שיקרה אחר כך לנכדים שלי. וזה כך עובד בצורה ברורה ומוחלטת. שאלה הבאה.
לגבי האמון, נתת לנו את התשתית, דיברת על זה שילדים מאמינים לגדול, שחשוב לדעת מי בן הזוג ובאיזה כן הוא גדל, כי זה יהיה גם הכן של הילדים שלי וגם הכן של הילדים שלהם, לא רק של הילדים שלי. עכשיו כשאנחנו מדברים על אמון, מה החשיבות של אמון במערכת היחסים בין הורה לילד?
זה צריכים לחנך. זאת אומרת, צריכים לראות להם שאני נותן בהם אמון, שאני מאמין בהם, שמה שאנחנו מדברים, הם החזיקו את זה כהסכם, הסכם ברזל ממש, ואני גם כן, מה שאנחנו מסכמים ביניהם וביני, אני גם כן מחזיק ושומר על זה. הם צריכים לראות את זה, להבין את זה, להרגיש את זה, ואני צריך לראות להם את זה, שאני דווקא עומד על המילים שלי.
זה יפה, אתה אומר קודם אני נותן אמון בהם, ואז אני בעצם, מתוך זה אני בונה את האמון
רק
של...
רק מתוך דוגמה, בכלל, כל מה ששייך לחינוך, אין בזה מילים. ישנה דוגמה בלבד, היא עובדת.
לפני כן אני רוצה להבין, ילד שמגדל במשפחה, ששמחה עליו, נתנה בו אמון, ונוצרה מערכת של אמון הדדי בין ההורים לבין הילדים. מה זה בונה בו? מה זה עושה לו כבן אדם?
שותף למה שהוא מרגיש, למה שהוא מקבל. ויש כאן באמת, בכל זאת מצד ההורים, דרישה להתאים את עצמם לילד. יכול להיות שה... ילד מצד הטבע הוא ביקורתי ורוצה לבדוק אותם ולעקוף אחריהם מה שהם אומרים ומה שהם עושים, שזה לא יהיה פי ולבו שווים כמו שנראה, או כן. את זה אנחנו צריכים לראות.
שאלה ראשונה מצופה, מה כולל ההסכם בין ההורים לילדים?
ההסכם קודם כל כולל דבר אחד, והעיקרי שאנחנו אוהבים זה את זה. ואנחנו מפתחים את האהבה בינינו, ורוצים לראות אותה בכל רגע ורגע בחיים, וממש זה מורגש בשטח המשותף שלנו, היינו בדירה שאנחנו חיים, וממש כשאתה נכנס לדירה, אתה מרגיש שכאן קודם כל... נמצאת אהבה.
שאלה שנייה מצופה, מהי דוגמה רעה לאמון ומהי דוגמה טובה לאמון?
אסור לנו, אם אנחנו מגיעים לאיזה ויכוחים עם בבת זוג, אסור לנו לראות את זה לילדים, ובכלל אנחנו צריכים, ברגע שאנחנו מחליטים על החינוך, על הילדים, אנחנו צריכים מאוד מאוד לשמור על עצמנו, בחיים זוגיים שלנו, שאנחנו בונים בינינו יחסים ממש חדשים. אם הם לא היו אידיאליים קודם, הם היו צריכים להיות אידיאליים מעכשיו. אידיאליים הכוונה שאנחנו תומכים זה בזה, שאנחנו עוזרים זה בזה, שיש ילדים או אין ילדים לנו, או בינתיים... או אנחנו, כן, שעוד לא הגענו לזה שיש לנו ילדים, אבל אנחנו מכינים את עצמנו שיהיה האווירה כזאת בינינו, שזה רק אהבה ותמיכה.
ובתוך המצב הזה זה לא יוצר איזושהי הרגשת אשליה, כי בסוף הילד יוצא לחיים. ובחיים הוא רואה שם את
לא, כולם מתפוצצים. לא, זה לא חשוב מה שהוא יראה בחיים. לגמרי, לגמרי לא חשוב. הוא יודע שכך זה צריך להיות. ואם זה בחיים לא כך, נו, אז מה לעשות? אז הוא עוד יותר יעריך מה שיש לו בבית, לעומת מה שרואה בחיים.
שאלה מצופה. מה מפתח האמון באדם? האם זה מעצב בו צורת הסתכלות על החיים? אם כן, באיזה אופן זה עובד?
אני מאמין לילד שלי שהוא יחזיק את החינוך שלי, אמנם שאני צריך לבדוק לו, לעקוב, אני צריך גם כן לראות עד כמה שהוא נמצא תחת השפעות זרות, אולי מנוגדות למה שרואה בבית, וכן הלאה. אבל בעצם אני צריך לבדוק. החינוך לא נגמר ביום אחד, שאתה ממלא אותו, כמו שאתה מכניס איזושהי תוכנה למחשב, ואז הוא עובד. אלה, הילד כל יום ויום, כל רגע ורגע הוא חדש, אדם שגודל, ולכן אני צריך כל הזמן לתת לו דוגמאות שונות, לאותו כיוון, ולראות האם הוא קולט אותם.
איזה בסיס זה נותן לבן אדם בחיים שלו?
הכל.
מה זה בונה בו?
זה בונה בו יחס לחיים, לבני אדם ובכלל לעולם.
וילד שלא מקבל את זה, בוא נלך לצד הקיצוני השני, ילד שלא מקבל את זה, מה זה בונה, מה זה הורס בו?
אז אני צריך לחקור למה הוא לא מקבל. כי לא יכול להיות שילד מלכתחילה שנולד במשפחה ואנחנו מחנכים אותו, אני ואשתי, והוא לא מקבל מה שאנחנו מעבירים לו. איך יכול להיות? הוא לפי הטבע נמצא בשליטה שלנו המלאה. אז או שאנחנו לא בסדר בצורה, או מעבירים אליו לא בסדר את תבנית החינוך, חינוכית, או שיש עליו השפעה זרה.
אני רוצה להעלות בפניך עכשיו סיפור מקרה, סיטואציה שקרתה בחיים במשפחה מסוימת, והם ביקשו לשמוע את דעתך. הסיטואציה היא כזאת, הילד בבית הספר נכנס לאיזה מערכת יחסים מאוד בעייתית עם ילד אחר, זה הגיע עד לרמה של כמעט הרם והתעללות בילד שלנו, והוא סיפר על זה להורים שלו. וההורים שלו בכאב לב ובצער ובאהבה מנסים לתמוך בו כמה שיותר, אבל הילד אמר להם, תשמעו, אני מספר לכם מה מטריד אותי, אבל אתם לא מוציאים על זה מילה מהפה לאף אחד, זה התנאי. לפני שהוא סיפר להם מה מפריע לו, הוא ממש השביע אותם שהם לא מגלים את זה לאף אחד בעולם. והם נתנו לו את המילה שלהם, ואז הוא שיתף אותם. ואז הם הבינו באיזה מצוקה הוא נמצא כבר כמה חודשים. הם לא הבינו לפני כן מה עובר עליו, ידעו שמשהו רע, רק לא היה ברור מה. וסיפר להם. ההורים החליטו, הרי שהם ככה התייעצו ביניהם ושברו את הראש ואת הלב חזק, החליטו שהם מרימים צלצול להורים של הילד המציק. דיברו עם ההורים של הילד השני, וההורים של הילד השני הם... הם רצו גם מהלב הטוב שלהם לפתור את העניין, אבל הם ניגשו לילד שלהם בצורה לא הכי מושלמת, בלשון המעטה. בקיצור, זה התגלגל הלאה, ואז הילד שלנו קיבל ריקושטי מהילד ההוא, ואז הוא הבין שאנחנו דיברנו עם ההורים שלו. זה שבר את האמון שלו בנו כהורים להלוטין. הוא השביע אותנו שאנחנו לא נדבר עם אף אחד, ואנחנו בעצם שברנו את המילה. מה אנחנו עושים מכאן?
כן, מאז הוא לא, מרגישים שהוא לא סומך עלינו, שהוא לא רוצה לשתף, שהוא ככה פחות סומך.
זה כבר קרה.
כן.
נכון.
זהו, עכשיו צריכים איכשהו לתקן את המצב.
בדיוק, זאת השאלה, איך?
אז מה אנחנו מתקנים? אנחנו מתקנים יחס שלו לאותו חבר הרע, או יחס אלינו.
הבעיה שלנו זה היחס שלו אלינו. הוא כבר לא מאמין כל כך בנו. שברנו לו את האמון בנו, כהורים שלו. זה הבעיה שלנו, הגדולה.
אני לא יודע אם זה נכון. אולי אם אנחנו ניגש, אם כבר הכל פתוח והכל התגלה, אולי אנחנו כבר נלך עד הסוף וניפגש עם אותו הילד הרע ונדבר עמו. מה יכול להיות כאן יותר גרוע? הכל כבר נגלה, כן? אני הייתי עושה כך. הייתי ניגש לילד ההוא, מברר מה שקורה, למה התגלה בו שינה כזאת כלפי הבן שלנו, ובהתאם לזה הייתי משתדל להרגיע את הרוחות, מתנה, כל מיני דברים, לעשות מהם משהו, כן, איזה יום הולדת, נו, לקחת אותם, תלו איזה גיל, לאיזה גן חיות, טיול ב... באווירון משהו ככה בשמי הארץ, משהו טוב שזה מעורר ילדים ושובר ביניהם את היחס הזה הרע.
אני רוצה להתמקד שנייה בקשר בין ההורים, בין ההורים לילד, כי בעצם משהו בקשר בין ההורים לילד נשבר. יש איזה מצב של חוסר אמון, כי הם הבטיחו לו משהו, והוא פתאום מגלה שהם לא עמדו במילה שלהם.
הם לאט לאט הם צריכים להסביר לו שהם עשו את זה לא מיד, אלא בחוסר ברירה, והם היו במצב מאוד מאוד קשה, והתייעצו ביניהם יותר ויותר, ולא ידעו מה לעשות, ובכאב לב ממש מאין ברירה, אז הם התקשרו להורים של הילד ההוא. הוא צריך להבין את הכאב שלהם, אמנם שזה לא פשוט לילד, אבל בכל זאת צריכים כך להסביר לו שהם לא רצו את זה לעשות, אבל מצד אחד האהבה אליו ומצד שני אחריות על המילים, אז אין מה לעשות. האהבה היא דווקא היא יותר גדולה מהמילה שנתנו לו.
זה מאוד יפה העיקרון הזה, תסביר לי אותו. נראה לי שזה המפתח.
על כל פשעים תכסה אהבה.
אמרת ככה, האהבה יותר גדולה מהמילה שנתנו לך.
כן.
מה העיקרון פה בדיוק?
אהבה היא מנצחת. אין יותר גדול מהאהבה. אם אני צריך להציל את האהבה, לגרום לזה שהיא תפרח, אני משלם על זה בכל מחיר שבעולם. אפילו בזה שאני ממש מסכן את היחסים שלי עם הבן שלי. אבל הוא יבין, אם לא עכשיו, אז יותר אחר כך, ויזכור את זה לכל החיים, שאני עשיתי את זה למענו.
זאת אומרת שאתה אומר גם ברמה העקרונית, שכשהורה מתלבט בין מה שהוא הבטיח לילד, או אם הילד ביקש שהוא לא יעשה בשבילו משהו, אבל בשם האהבה הוא מרגיש שהוא צריך לעשות משהו אחר, אז האהבה מנצחת. זאת אומרת, גם מהצד של ההורה זה סוג של עקרון. כן. הם פעלו נכון, זה מה שאתה אומר לנו.
כן.
אוקיי. עכשיו, אני רוצה להסתכל שנייה על המקום הזה של שבירת אמון שקרתה במקרה הזה. מה נשבר שם?
נו, שילד כבר מבין שמה שהוא יכול, מה שהוא אומר להורים, זה לא נשמר ביניהם, אלא הם כבר בכל זאת יעשו ביקורת על מה שהוא מדבר, ויעשו את זה לפי מה שהם חושבים.
כשנשבר אמון, נשבר הקשר, או נשבר גם משהו בתוך הבן אדם?
הוא כבר לא יוכל לפתוח את עצמו בצורה פתוחה לגמרי.
אבסולוטית.
כן. אלא כבר יצטרך להתחשב שזה יכול להתגלות, הם יכולים לגלות את זה לאחרים, ומה כן, מה לא. זאת אומרת, זה כבר בעיה. אבל בעיה הזאת אפשר לתקן, מפני שזה נעשה מתוך האהבה. ואם הם מסבירים לו, ולא פעם אחת, אלא אפילו משך החיים מסבירים לו, משך שנים, כמה שנים, מסבירים לו שהם עשו את זה מכאב לב שלהם, אבל לא כדי להרגיע את הלב, אלא כדי לעשות לו טובה, כן? אז הם, אמנם שזה עיקרון הגדול שלהם לשמור בסוד מה שהוא ביקש מהם, אבל לא יוכלו להחזיק את זה, והחליטו ביניהם יחד בהחלטה מתוך תסכול גדול שהם צריכים כך לעשות.
בעבר גם המלצת לנו להתייעץ תמיד, להגיד שזה גורם שלישי שאמר את ה... שהתייעצו עם גורם שלישי, והוא הציע כדי להקל את ה...
זה אפשר עוד לחזק, נכון.
עכשיו אני רוצה, אבל מה שאמרת כאן נשמע לי ממש מהותי. כי אם הוא יבין שזה מתוך אהבה, הוא יתייחס לזה בצורה אחת. אבל אם הוא לא יבין שזה מתוך אהבה, כן משהו באמון יישבר. ואז זה יחווה אולי אפילו כבגידה, כמשהו, ובגידה זה נתפס כמשהו מאוד חזק אצל בן אדם.
כן.
אוקיי. ואם אני, ואני רוצה שנייה לשאול על מצבים שבהם בסוף בן אדם כן מרגיש בגידה, שהוא מרגיש שבגדו בו. מה נשבר בתוכו? למה אנחנו לוקחים את זה כל כך קשה, בגידה?
ההורים זה יסוד החיים של הילד, ש... עליהם הוא נתפס, כן, כמו שהוא מחזיק את אמא שלו, כך שהוא קטן, ולכן אנחנו צריכים בכל זאת להבין שאם אנחנו עוזבים אותו, אז הוא מרגיש את עצמו מאוד מאוד לבד, עזוב ומסכן.
איך זה ישפיע על המשך החיים שלו דבר כזה, חוויה כזאת?
זה ישפיע על המשך החיים שלו שהוא כל הזמן יהיה מאוד תלוי בסביבה, והוא ישתדל גם לעצמו להרכיב בית, שבית הזה יהיה בשבילו כעטיפה, כעוגן, וכך בכל זאת יתקיים, אבל באמת עצמאי, ממש עצמאי, לא יכול להיות.
וואו, אוקיי.
אני רוצה להעלות עכשיו סיפור מקרה מהצד השני. עד כה דיברנו על האמון שנשבר, שהילד כבר לא מאמין לילדים, והרבה הורים ביקשו שנברר איתך סיטואציה אחרת, שהיא קשורה יותר לילדים קטנים. אמא כותבת כך, לאחרונה הילד שלי התחיל לשקר לי. לדוגמה, הוא אומר לי שהוא שטף את הידיים, אבל לא באמת שטף. הוא אומר לי שהוא הכין שיעורי בית, אבל לא הכין. אני שואלת אותו אם הוא צפה במשהו שאנחנו לא מרשים לו לראות, הוא אומר שלא, אבל הוא כן צפה. אני כבר מרגישה שאני לא יכולה לסמוך על מה שהוא אומר. אין לי אמון בו. איך להגיב לזה? איך להגיב כשהילד משקר?
אז להגיב לזה פשוט, שבאמת אין לי אמון בו, מפני שהוא משקר בצורה שדרתית.
להגיד לו את זה?
כן, ואני מאוד מצטערת בזה שאני מגלה את זה, ובוא אנחנו מרגע זה והלאה, אם הוא מסכים, נשמור את האמון שלנו הדדי, בצורה הדדית, זה אל זה, כך ש... אנחנו לא נשקר זה על זה. למה זה טוב? זה טוב שאז במקום דעה שלו ודעה שלי מנוגדות, יש לנו דעה משותפת ורצון משותף ומחשבה משותפת, וזה מאוד חזק. זה כביכול שיש שני אנשים בגוף אחד.
זה יפה. תסביר לי את העיקרון הזה. מה העיקרון האינטגרלי פה?
שאנחנו אז מכפילים את הכוחות שלנו, ויחס שלנו לרע ולטוב, ובצורה כזאת אנחנו מתקדמים למצב הבריא.
ההכפלה הזאת היא תיתכן רק אם יש בינינו אמון הדדי?
כן, כן, ודאי.
מה הילד ירוויח מזה? הרי מה קורה? כשהוא משקר לך, שאתה שואל אותו, שטף את הידיים, הוא אומר לך לא, שואל אותו, הכנת שיעורי בית, הוא אומר לך לא, לא משנה מה. הרי למה הוא משקר? כי הוא מרגיש שהוא מרוויח משהו, נכון?
כן, נוח לו ככה.
יפה. אז עכשיו אתה מציע לי אלטרנטיבה, אני אציע לו אלטרנטיבה. מה הוא מרוויח מהאלטרנטיבה?
הוא מרוויח מזה שיש בינינו הבנה. ובהבנה הזאת אנחנו קשורים יחד ומתחברים בגוף אחד, ואנחנו יכולים להתמודד עם כל הבעיות, מה שיש לנו בחיים. זהו. גם כן צריכים אנחנו לדון במשפחה עם בת בני זוג, מה אנחנו מספרים לילדים ומה לא, איך אנחנו מתייעצים איתם על כל מיני בעיות שיש בדירה, בקניות, בכל מיני דברים, שהם לאט לאט התקללו מכל מה שיש לנו בבית, שלא יהיה להם הרגשה שזה נופל מהשמיים.
למה זה חשוב?
זה חשוב כדי לחזק משפחה.
אני רוצה דוגמה למשהו שלא נספר להם.
תלוי באיזה גיל, שאני לא רוצה שיבינו אותי לא נכון מחוסר הבגרות שלהם. אבל בעצם, בהתאם לגיל, אני יכול להתייעץ ולספר ולהסביר ולשמוע מהם כל מה שאני יכול להגיד להם ולשמוע מהם.
שאלה אחרונה אולי מצופה. איך מתקנים משבר אמון גדול שנוצר במשפחה?
זה אני חושב שצריכים לדון לגופו של עניין, אבל צריכים בסופו של דבר להחליט, לשבת, לדבר, להסביר לכל אחד מה קורה כאן, ולסכם יחד בשיחה הדדית, בהסכם הדדי, בסכסוך הזה בינינו שנעשה פער, זה צריכים טיפול. יכול להיות שצריכים להזמין עוד איזושהי עזרה צדדית. אני לא מדבר על פסיכולוגים, פסיכיאטרים, אלא יכול להיות שזה יכול להיות מה שמקובל עלינו ועל הילדים. איזה מורה או משהו, אולי סבתא. אני לא יודע, זה מאוד תלוי כבר מהמקרה.
סיכום, הרב לייטמן, אמון בין הורים לילדים, על מה הוא יושב ביסוד שלו?
הוא יושב על זה שהילד הוא תלוי בהורים, והוא כולו נמצא ונולד ומתפתח מתוך מערכת המשפחה. עד כמה שמשפחה היא כולה קשורה אלו לאלו, שהוא רואה שההורים מדברים ביניהם, שהם דנים על כל מיני דברים ששייכים למשפחה, מה לעשות, מה לקנות, איך לסדר, שההורים עושים את זה דווקא בנוכחות הילדים, לתת להם דוגמה, זה מושרש בילדים בצורה מאוד מאוד חזקה, ויעזור להם אחר כך להקים כאלו מערכות גם בחיים שלהם. אז תצליחו.
תודה רבה לך, הרב לייטמן, תודה. תודה יעל, תודה גם לכם שהייתם איתנו. נצליח ביחד. חיים חדשים לומדים להיות טוב. כל טוב, להתראות.